שלום לכולם, אנחנו כבר מתקרבים ל"ג בעומר, היום מיוחד ברשב"י, כולנו זוכרים את אבא עליו השלום, את הרב שהיה מגיע לרבי שמעון כל שנה בהתמדה, באהבה גדולה, בשמחה גדולה, באור גדול, בזוהר גדול, ממש בשמחה גדולה. אני זוכר שפעם שאלתי אותו, למה אבא, למה אתה כל כך מעדר בללכת לרבי שמעון? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? כתוב מפורש בזוהר, אולו ואתו והתכנסו להילולה דרבי שמעון. רבי שמעון אומר, כתוב שם בזוהר שצריך לבוא, אז אנחנו באים. באמת, מה היה ביום הזה בל"ג בעומר שהוא כל כך מיוחד? אז כתוב באידרא, באידרא זוטא, ש... רבי שמעון יושב ביום שהוא מסתדק לבית עולמו. באותו יום הוא זוכה לגלות סודות מופלאים, ממש מופלאים, ויש תיאור שם באידרא מה היה באותו יום. זה מצד אחד יום פטירתו, אבל זה לא כמו פטירה של כל בן אדם, שזה בדרך כלל יום צער. אצלו הפטירה הייתה... כמו הפסוק, אני לדודי ועליי תשוקתו, מין דבקות בקדוש ברוך הוא, ממש דבקות בקדוש ברוך הוא, וזכה שבפטירה שלו הוא מעביר את הכל הלאה. זה לא כמו פטירה של צער, שאדם מסתלק והכל נאבד, אלא הוא מסתלק, ובהסתלקות שלו הוא מעביר את כל התורה אפילו לתלמידים שלו. ככה תיאור בזוהר, שהוא יושב, אומר שקודש הבריך הוא בא לאידרה, ללימוד, כאילו הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת את זה על תנאים אחרים, על רבי מאיר, על רבא, המוראים, שהקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. תורה של מעלה מכוונת לתורה של מטה, ממש חיבור שמיים וארץ. אז הוא אומר שהוא יושב, וקודש הבריך הוא אתי, אחי, ואתי עם עינון צדיקאיה דבגינתא דעדן, שהם מגיעים כולם ביום הזה, וככה יש תיאור באידרא. עד אבו יתיב אמר, הרבי פנחס בן העיר אחה, התקינו דוכתה. הוא אומר להם, הנה הגיע פה רבי פנחס בן העיר, תכינו את המקום שלו. אז כל החברים נבהלו שצדיקים כאלה גדולים מגיעים, ישבו בשיפולי הבית, ונשארו רבי אלעזר ורבי אבא לפניו, ואז הוא אומר, שהוא אומר את הדברי התורה שלו העמוקים מאוד, פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקת רבי אלמה, כל מה שהייתי עסוק ביום בעולם הזה, בחד כתירה התקטרנה בי. דבר אחד, בדבר אחד הייתי קשור בו כל הזמן, בקודש הבריך הוא. כל הזמן הייתי רק בדבקות בקדוש ברוך הוא. ובגין כך אשתה ועליי תשוקתו. אני כל הזמן רק מחכה ומצפה להתדבק בו. דהו וכל סייעתא קדישא דילי, אתו למשמע בחדווה, מילין סטימין ושיבחא דעתיקא קדישא, סטימא דכל סטימין. הוא אומר, הם עכשיו כולם באים לכאן, אז הוא כל כך שמח רבי שמעון, זה יום שמחתו, שביום הזה הוא זוכה ממש לדבקות בקדוש ברוך הוא. כי יש איזשהו, בדרך כלל מניעה לאדם בחיים חיותו לממש את הדבקות בקדוש ברוך הוא. כן, מה אומרת? איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, ועלו הוא אש אוכלה, איך אפשר לדבק? זה דבר בלתי, כתוב, ידבק בתלמידי חכמים. ומה יעשו תלמידי חכמים עצמם? אז נגיד רבי שמעון נדבק ברבי עקיבא, שגם כן הוא היה לו דבקות נפלאה בקדוש ברוך הוא. אבל ביום פטירתו של האדם, זה כבר מסתלק גופו, ואז הוא יכול להגיע למדרגות מאוד גדולות, אומר האור החיים הקדוש, זה כמו הנר שלפני שהוא נכבה, לאהבה שלו עולה. לכן דווקא ביום הזה, לקראת פטירתו, גם יעקב אבינו וגם משה רבנו, ברכו את עם ישראל, כי יש איזה רגע שהגוף נחלש, הנשמה מאירה בעוצמה גדולה, כן? כי בדרך כלל לא יראה אני האדם וחי, אבל כשאדם ככה ביום פטירתו, אז כבר החיים הם מעט נחלשים, אז יש יראני, כן? אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. זה יום שאם אדם זוכה לו, כתוב שעל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. הגמרא אומרת לעת מצו, על מה כל החיים אדם יכול להתפלל? אז הגמרא אומרת מצד אחד, זה חתונה, זו אישה, אבל יש דעה בגמרא שאומרת, זה יום הפטירה, כי ביום הפטירה אדם זוכה לחבר שמיים, הוא עדיין בארץ, הוא כבר, כן, יראני כבר, יש כבר בחינה מסוימת של יראני, והוא עדיין בעולם הזה, אז כמו יעקב הוא מברך את הילדים שלו, או כמו משה רבנו, הוא מברך את עם ישראל, וכאן גר בשמעון, הוא מברך, הוא מלמד את, מגלה את הסודות הנפלאים ביותר של התורה, הדברים המופלאים ביותר של התורה, וזה דבר מאוד עצום, מאוד גדול. לכן כתוב שהיה מעשה, מביא את זה, מביאים את זה הפוסקים בשולחן ערוך, המגן אברהם, משנה ברורה, כתוב שלא אומרים תחנון ביום ל"ג בעומר, יש שם סיפור מעשה שהיה, העיד רבי אברהם הלוי, העיד שהוא היה או נהוג תמיד לומר נחם בברכת תשכון. ופעם אחת הם היו בל"ג בעומר במירון, וכשסיים התפילה, אמר לו האריז"ל, שרבי שמעון אמר לו, למה הוא אומר נחם ביום שמחתי? כן? ולכן הוא יהיה בנחמה בקרוב, דיינו שאני לא עלינו נפטר בנו הגדול. מכאן למדו שלא אומרים תחנון ביום הזה. ויש לשאול, רגע, טוב, נגיד מילא ו... בשנת פטירתו של רשב"י, אז באמת לא היה שייך ביום הזה לומר תחנון, כי באותו יום התגלתה הערה גדולה. אבל בתקופת הארי, שזה אלף שנה אחר כך, מה הבעיה? צריך לומר מכאן, שביום הזה ההערה הגדולה שהייתה בתקופת רבי שמעון, ממשיכה כל שנה בל"ג בעומר. וכל שנה בל"ג בעומר ממשיכה ההערה הגדולה הזאת של גילוי הסודות של התורה, של אחד כתירה את קטרנה, שאנחנו מתקשרים בקישור הזה של, 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 של התורה, זה דבר מופלא. יש עוד דבר שהוא קשור לזה, שכתוב שה-24 אלף תלמידים שהיו לרבי עקיבא, למה 24 אלף? מה זה המספר הזה? אז המספר כתוב שזה מספר שבדיוק נועד ללמד 60 ריבו מעם ישראל. איך? הגמרא בבבא בתרא אומרת שכל תלמיד חכם, כל מורה בכיתה, יכול ללמד 25 תלמידים. אז אם אתם לוקחים 24 אלף, שכל אחד מלמד 25 תלמידים, אז זה בדיוק 60 ריבו. זאת אומרת, ה-24 אלף תלמידים האלה, אילו היו זוכים, היינו זוכים שהם מלמדים את כלל ישראל תורה. מבין. זה ה-24 אלף, כן? וה-24 אלף לא זכו, ותכף נדבר על כך למה לא זכו. ואז הולך רבי עקיבא ומלמד את התורה אצל רבותינו שבדרום. הגמרא אומרת 5 תלמידים, המדרש כתוב 7 תלמידים, שהם אלה שממלאים את מקומם של אותם 24 אלף תלמידים. והוא אומר להם, צאו ומלאו את הארץ תורה, או שהם יצאו ומלאו את הארץ תורה. זאת אומרת, הם מבינים שתפקידם זה ללמד תורת כלל ישראל, זאת אומרת, להשלים את החיסרון של ה-24 אלף, כי אם ה-24 אלף היו צריכים ללמד תורה לכלל ישראל, והם לא זכו מהסיבות שהיו, אז באים אלה והם מלמדים תורת כלל ישראל, ובאמת אנחנו זוכים באמת לראות איך התורה שלהם עד היום קיימת. וכך כותב אחידה במראית עין, וכך גם הפרי חדש כותב, שהחמישה תלמידים זכו לקבל את התורה ביום הזה, או ביום פטירתו, או לפני כן כבר, כן, מאז שהוא נפטרו ה-24 אלף, פסקו להיפטר בל"ג בעומר, גם נדבר בזה בהמשך, ואז מיד אחר כך, ביום שפסקו, הוא כבר לוקח את החמישה תלמידים, וכבר מתחיל ללמד אותם, זאת אומרת, הוא לא היה לו איזה זמן שהוא יושב בדיכאון ובעצבות, אולי אפילו בייאוש חלילה, ממש לא. הוא ממש במציאות אחרת, הוא מיד כשה-24,000 שם ירחם, קורה מה שקורה, הוא לוקח חמשת תלמידים, מתחיל ללמוד את התורה, ואומר להם, תיזהרו. הראשונים לא נפטרו, אלא אומר המדרש, למה? שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. עמדו ומילאו את הארץ, את ארץ ישראל תורה. זאת אומרת, מה זה צרה עיניהם אלו באלו? יש בזה מדרש רבה בראשית, בקהלת כתוב, שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. זאת אומרת, אני שמעתי פעם פירוש, לא יודע אם זה הפירוש, אדם יש לו איזה חידוש תורה, הוא שומר אותו לעצמו. הוא לא, לא, מה זה עיניכם? התורה היא שלך. תורה ציווה לנו, משה, זה תורה של עם ישראל. אתם 24,000 צריכים ללמד תורת כלל ישראל. זה, מה אתם שומרים אותה לעצמכם? תלמדו, כל מה שיש לכם תיתנו. אני אומר לכם, אבא עליו השלום היה שתדל הרבה שנים להיות תלמיד של רבי שמעון. בצעירותו אמר לי אייכלר, שהיה שם ממונה הרבה שנים על ציון של הרשב"י, הוא סיפר לי שכשאבא עליו השלום היה צעיר, הוא היה בא לשם הרבה פעמים, יושב כמה ימים ולומד, בתקופה היא עוד לא היה רבי שמעון עם 60 ריבו כמו עכשיו, ברוך השם. היה דבק בתורה של רשב"י, ואם רבי שמעון שמע מרבי עקיבא, וגם כן, זה מה שהוא עשה, הלך ומילא את הארץ תורה, אז גם הוא, הרי זה בדיוק היה הסיפור של רבי עקיבא, על מה הסיפור של רבי עקיבא ופפוס, שהוא נתפס במסרקות של ברזל עם רבי עקיבא? לא על זה שהוא למד תורה לעצמו, אל זה שהוא לימד תורה ברבים. זה היה עניינו של רבי עקיבא, ללמד תורה ברבים. זה היה העניין, וכותב השיטה המקובצת, שזה היה רבי עקיבא יסוד תורה שבעל פה. זו הייתה הגדרה שלו, ממש. יסוד תורה שבעל פה. זו מדרגה מאוד משמעותית, כן? כך כותב הרמב"ם מפאלו גם כן, כמו שמשה היה יסוד תורה שבכתב, הוא היה יסוד תורה שבעל פה. רבי עקיבא יסוד תורה שבעל פה, אז הוא הולך ללמד תורה בעם ישראל. ואם תלמידיו לא ממלאים, לא עושים אותו דבר, אז קורה מה שקורה, אבל חמישה תלמידים האלה זה מה שהם עשו. ולכן עד היום כולנו מזכירים, מכירים את רבי מאיר, כל סתם משנה רבי מאיר, את רבי שמעון, לא רק מהזוהר, זה אותו רבי שמעון של הזוהר, אותו רבי שמעון של המשניות, את רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, שזה כל המדרשים, איפה, רבי יוסי, רבי נחמיה, גאוני, 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 גאוני עולם, שהתורה שלנו כל היום זה מהם, מאותם, או לפי מה שכתוב במדרש, זה גם רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוחנן סנדלר, רבי אלעזר בן יעקב, אלה השמות שמוזכרים גם במדרש. כך או כך, אלה גדולי מעבירי התורה לעם ישראל. והם זכו, זאת אומרת, הם הבינו שהתורה היא לא רק תורה פרטית שלהם, אלא זו תורה שנועדה ללמד התורה, את העולם כולו תורה. בגמרא כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה. זה ההגדרה בגמרא, מה פירוש לא נהגו כבוד זה בזה? יש איזה, למדו תורה, אבל לא היה כבוד ביניהם. ובאמת, יש איזה, ראיתי פעם, שמעתי פעם פירוש מהרב שילת, הוא ממש דייק משהו יפה. מי שמסתכל שם בגמרא במסכת שבת, דף למד ג', כל הסיפור של רבי שמעון שבמערה, הסיפור המפורסם. אז ישים לב, וגם מתחילה, למה נקרא רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, והם גם מספר את הסיפור שישבו הוא ורבי יוסי ורבי שמעון, והסיפור המפורסם. אבל יש גמרא קודם לכן. והגמרא לפני כן אומרת, דנה בשאלה, ואומרת שכל תלמידי רבי עקיבא מתו באסכרה, נכון? מה זה אסכרה? זה מיטת חנק מסוימת. והגמרא אומרת, למה אסכרה באה לעולם? אז רב אלעזר ברבי יוסי אומר על לשון הרע. מאיפה הוא לומד את זה? כן? מהפסוק. והמלך ישמח באלוהים, יתעלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. יסחר, יסתם. כן? וזה אסכרה שהיא חונקת את הבן אדם, הוא נסתם לו הפה, הוא לא יכול לנשום, ואז לא עלינו, כן? אז גמרא אומרת, שזה דעת רבי יוסי, שזה מתאים, אם אדם לא עלינו מדבר בלשון הרע, שזה בדיבור, אז גם כן העונש הוא באותו מקום שבו הוא חטא. ואז בהמשך לזה הגמרא אומרת, תשמע. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורב לזר ברבי יוסי ורבי שמעון, תלמידי רבי עקיבא, כן? נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו, לא כתוב משמע, אבל הכוונה אסכרה, כן? מפני מה מתחלת בבני מעין וגומרת בפה? אז מסביר רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, זאת אומרת, הוא שעניינו זה כוח הדיבור, כן? ראש המדברים בכל מקום, שתמיד הוא היה פוסק הלכות, מוריין לדבי נשיאה, ותמיד הוא, מכבדים אותו לדבר, כי כנראה היה בו משהו מיוחד בכוח הדיבור שלו, רבי יהודה, כן? אז הוא אומר, למה כוח הדיבור נפגע? אף על פי שכליות יעצות ולב מבין, ולשון מחתך, פה גומר. זאת אומרת, לשון הרע, איך הוא מתחיל? זה לא מתחיל בדיבור, זה מתחיל בכליות, שזה יותר ממש תהליך פנימי שקורה אצל הבן אדם, והלב מבין, הוא רוצה אומר את זה באופן כזה, באופן אחר, ולשון מחתך, הפה גומר. אז לכן המכה הזאת היא מתחילה בפנים, והיא מגיעה בסוף לפה וללשון. וזה ממש מתאים ללשון הרע. אז הוא אומר, כאילו, זה השאלה הכי חשובה שיש לדון בשעה שהם מקימים את הישיבה בכרם ביבנה? זה הדבר הכי חשוב. מפני מה המכה זו מתחילת בפני מעיים וגומרת הפה, ועוד, למה לא קוראים לה בשם שלה? והתשובה היא מאוד ברורה. התשובה היא, הם באים אחרי מיטת ה-24,000, והם הולכים להקים את הישיבה מחדש בדרום, רבותינו בדרום. הולך רבי עקיבא לשנות אותה לרבותינו בדרום. והוא אומר להם, תנו דעתכם ולא תעשו כמעשיהם. אז מה הם עושים? בפתיחת הישיבה, בכנס חנוכת הישיבה, הם אומרים, דנים עכשיו בשאלה הזאת. למה באה המגפה הזאת לתלמידי רבי עקיבא? למה מתו 24,000? בשמה הם דנים בזה? כדי לייסד את הישיבה על היסוד הזה, לא חוזרים על הטעות הזאת. לא חוזרים על הטעות. לכן בפתיחה, על זה הם מדברים. והם לא צריכים לפרש מה זה מכה זו, כולם יודעים מה מדובר. כולם יודעים על מה מדובר. ועל זה, על הסיפור הזה נקרא רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. על הפלא המיוחד הזה. על הפלא המיוחד הזה. עכשיו יש דבר מעניין, בגמרא במסכת שבת, אמרנו 24,000, הכוח ל-24,000 זה שכל אחד יש לו 25 תלמידים, וביחד זה 60 ריבו, אז זה עובר לחמישה תלמידים. חמישה תלמידים זה לא 24,000. אבל יש משהו בגמרא, במסכת שבת, שאומרת ש רבי שמעון היה במערה 12 שנה ועוד 12 חודש, שזה כמובן 24, והגמרא גם מספרת שכשהוא יוצא מהמערה, על כל קושיה שמקשה לו רבי פנחס בן יאיר, הוא מתרץ לו 24 תירוצים. כן? למה 24 תירוצים? כדי לומר שהוא קונה את הכוח ל-24,000 האלה. למרות שמדובר רק בחמישה וזה בצמצום, אז אם כוחם היה ללמד כלל ישראל, הכוח הזה עובר עכשיו אליהם. כן? הכוח המיוחד הזה שלה, זה עובר עכשיו אליהם. זה גם מסביר אצל רבי עקיבא למה הוא למד 12 שנה ועוד 12 שנה. כי ה-24,000 זה הכוח ללמד תורה לכלל ישראל. אז אם זה כוח, כך מסביר אני שאל דוד, אז אם זה כוח ללמד תורה לכלל ישראל, אז זה נמצא ברבי עקיבא, שהוא יסוד תורה שבעל פה, זה היה צריך להיות ב-24,000, ולצערנו לא זכינו, כן? אבל זה ממשיך גם כן אחר כך אצל חמישה תלמידים, שהם זוכים ולא במקרה הוא זוכה לתרץ 24 תירוצים, כי זה בדיוק הכוח המיוחד הזה. אז כמו שהזכרנו מקודם, הדבר הזה מאוד חשוב. עוד דבר יש שהוא מאוד חשוב. הגמרא אומרת שכבוד תורה יותר חשוב מלימוד תורה. הגמרא מספרת את זה לגבי אדם לא עלינו שנפטר מן העולם. ועל רבי עקיבא כתוב עליו שהוא משמת רבי עקיבא בטל כבוד תורה. מה זאת אומרת? רבי עקיבא הוא לא רק היה מלמד תורה, הוא גם היה לו כבוד עצום את תלמידי חכמים. חלף מה שהיה בתחילתו, שהוא היה אומר, מי ייתן תלמיד חכם וישכן לו כחמור, כולם מכירים, אמרו לו, כלב, למה אתה אומר כחמור? אז הוא אמר, מפני שחמור נושך עצם, שובר עצם. ויש שם תוספות שמקשב, אומר, איך אפשר לומר עליו שהיה מעולה וצנוע, אם זה מה שהוא היה מדבר? אז הוא אומר, הוא היה אומר את זה כי תלמידי חכמים שבאותו דור, לא היו נוהגים דור החורבן, אז הם השם ירחם, לא נהגו כמו שצריך. וכשחכמים לא נוהגים כמו שצריך, אז זה נורא. יש לזה ראיה מפרשת החרמות שעכשיו סיימנו, שם כתוב שהכהן הגדול מביא קורבן בעדו ועד ביתו, נכון? ועם ישראל גם מביאים קורבן לחפר על חטא של 60 ריבו. אז מה צריך להיות קורבן יותר גדול? הקורבן שלהם או הקורבן שלו? לכאורה, קורבן שלהם זה על 60 ריבו, על כל כלל ישראל צריך להיות הרבה יותר גדול מאשר הקורבן הפרטי של הכהן הגדול, שזה הוא ומשפחתו. אבל כולנו יודעים שזה לא הולך ככה. יש קורבן אחד, פר בן בקר, זה הקורבן של הכהן הגדול על עצמו ועל ביתו. פר. ולכלל ישראל יש שני שעירים, שני עזים, ואחד מהם זה על תומת מקדש וקודשיו, זאת אומרת על הכהנים שמה שהם חוטאים בבית המקדש, ועוד אחד זה שמשלח לעזאזל, זה על כל נסע עשיר את כל הבנותם לארץ גזירה. אז כל 60 ריבו שעיר אחד מעם ישראל, כל הכהנים שעיר אחד, וכהן גדול פר. זאת אומרת שאם הוא היה בסדר, אז כלל ישראל היה בסדר. כמו שאנחנו יודעים, מה שקרה בזמן הנפילה של כלל ישראל, שהייתה בזמן היוונים, קודם מתתיהו ובניו. כשהכהן הגדול שם, חוניו, מה שהיה, קלקל, אז הוא גורר אחריו את כל הכהנים, והם גוררים אחריהם את כל העם, ושם ירחם, ההנהגה קלוקלת, מפילה את כולם. אבל כשבא מתתיהו, שוב אחד, הוא מעורר את המעט, את הבנים שלו, ולאט לאט הם מעוררים, כלל ישראל כולו מתעורר. אז זה מתחיל מהשורש. אז לכן רבי עקיבא לא היה יכול לומר, שכן לו כחמור, ועדיין יש בו משהו מעולה וצנוע. חס ושלום זה הדבר הזה. זאת אומרת, זה המציאות, זה לא היה משהו, זה היה כאילו, הם צריכים לקדש שם שמיים. וכך אומר התשבץ, בשוט, סימן קופה אין חטא. הוא אומר, למה אנחנו כל כך מקפידים בתקופה הזאת של, של, של ספירת העומר, לא לשאת נשים ולא לשמוע שירים? הוא אומר, וזה אפילו לא מוזכר בגמרא. זה מנהג, כתוב. למה זה? מפני מה הטעם בזה? אז הוא אומר, מפני שלא נגעו כבוד זה וזה. והבעיה הגדולה ביותר, הוא אומר, שהיה בזה חילול השם. לפי שהיו גורמים לתורה שתתחלל על ידם. שהבריות אומרים, אוי לא למי שלמד תורה. כך גמרא אומרת במסכת יומא, כשאדם נוהג ומסעו מתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות? אשריו שלמד תורה, אשר רבו שלמדו תורה, כן? מתקדש שם שמיים על ידו, כי קידוש השם זה הדבר הכי חשוב. אבל אדם ש לומד תורה, ואין מסעו מתנו מלאכת עם הבריות. מה הבריות אומרות? אוי לזה שלמד תורה, אוי לרבותיו שלמדו תורה. וזה, על זה נאמר, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך. אדם צריך לדאוג שהקדוש ברוך הוא, אנשים יתאהבו בו מהתורה שלו. זה התפקיד של תלמיד חכם. את תפקידנו, תפקיד כל אדם שלומד תורה, שאנשים התאהבו בקדוש ברוך הוא. והם, 24,000, אולי היו תלמידי חכמים גדולים, אבל לא דאגו שאנשים התאהבו בקדוש ברוך הוא על ידם. כן? יש לפעמים מצב כזה שאנשים לא מתאהבים בקדוש ברוך הוא על ידם. וזה מה שקרה לרבי עקיבא, שאנשים לא התאהבו בקדוש ברוך הוא על ידו. זה מה שקרה, זאת אומרת, זה מה שהוא ראה רבי עקיבא. שאנשים לא גרמו לו להתאהב, גרמו לו לשנוא את התורה. אז הוא אמר, אם זה מה שקרה בדור החורבן, תפקידי להביא גאולה. אז תפקידי לבנות את המסד הרוחני. אז תפקידי לייצר תלמידי חכמים שבזכותם אנשים התאהבו בתורה. זה התפקיד, שאנשים התאהבו בתורה. כמו השיר המפורסם של אור החיים הקדוש, מה שכולם אומרים, כן? שאדם מתלהט ומשתגע אחרי המתאהב בתורה. זה תפקידנו, שאנשים התאהבו בתורה. והם, 24,000, לא גרמו את הדבר הזה. ולכן זה דבר כל כך נורא. צריך להדגיש, פה אמרנו שרבי עקיבא, הוא יוסוד תורה שבעל פה. ככה אמרנו בשם השיטה מקובצת. תורה שבעל פה, בשונה מתורה שבכתב, תורה שבעל פה היא בהתארות הדלטטה. היא חייבת להיות באהבה, בשמחה, בניגון, בדבקות. תורה שבכתב יש בה משהו של התארות הדלאלה. משהו של הרק הגיגית. אבל תורה שבעל פה עיקרה, עיקר העיקרים שלה, זה ההתאורות מלמטה. לכן זה חייב להיות במיוחד בשמחה גדולה. זה מה שהרמב"ן אומר, זה הרמב"ן המפורסם, הרמב"ן שאומר שכל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם בספירת העומר, הם ימים שהם באמת כמו חולו של מועד, כך כותב הרמב"ן, וימים הספורים בינתיים כחולו של מועד. דיינו, כל ימי ספירת העומר, שזה היום שבו זכינו למתן תורה, שיראם את אישוע הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש, ולכן הם קוראים תמיד לחג הזה, חג שבועות בשם עצרת, כן? כך כותב הרמב"ן. וכך כותב גתור חכמנו במדרש אומרים, מביא את זה רבנו ירוחם, שהיו אנשים ממתינים אותו מעמד ומונים לו כחתן המונה יום הכנסת כלתו לחופה. לכך אנו מונים אותו עתה זכר להם. זאת אומרת, כמו חתן שמתחתן, מחכה לחופה. אנחנו בשבועות קוראים כתובה, נכון? כמו חתונה, לחד ודי לקראת קלה. אז כל ימי ספירת העומר זה כמו חתן שמצפה לחופה. שבעה ימים, שבעה נקיים כאלה. עוד כותב רבנו ירוחם, שזה רמז לימות המשיח. כן, שאחרי שישה ימים אלמה והאלף השביעי ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אז גם אנחנו מכינים את עצמנו ליום מתן תורה, שזה יום של ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שזה אין עולם הבא. אז אנחנו מכינים את עצמנו למציאות של אין עולם הבא. לכן אומרת הגמרא, שכל הרפואות, כולו שקיאנה, מדיבך ועד עצרת, מעלו. זאת אומרת, כל התרופות שמוזכרות בגמרא, הן מועילות במיוחד בתקופת ספירת העומר. כי ימי ספירת העומר, למה זה כל כך משמעותי? כי בימים האלה, לא רק שאנחנו התכוננו לתקן את המידות שלנו, להיות כאיש אחד בלב אחד, אלא חכמנו במדרש אמרו, שגם הגוף של עם ישראל יתרפא. שכשיצאנו ממצרים, היו בהם עברים, והיו בהם חירשים, ואילמים, וגדמים, ופסחים. כמו שכולנו מבינים, הם עבדו במצרים 210 שנה, הם לא עבדו באופן ששומר על זה. לא הלכו עם כסדה, ולא הלכו עם חוקי בטיחות. כולנו מכירים את זה שהמצרים היו גם מלכים אותם, וגם לפעמים הורגים אותם, ודוחפים אותם בתוך הבניין. כן? עד כדי כך, זאת אומרת, באכזריות גדולה, וכל מי שעבד במצרים היה פצוע, פצוע בנפש, פצוע בגוף. אמר הקדוש ברוך הוא, איך יקבלו את התורה כשהם כולם פצועים בנפש ובגוף? ואז הקדוש ברוך הוא ריפא אותם בתקופה הזאת, הוריד טל שעתיד להחיות במתים, כך כתוב, והחיה אותם, החיה אותם. חייתך ישבו בה, תכין הקדוש ברוך הוא מכין את עם ישראל למקרה מתן תורה. זאת אומרת, הימים האלה הם ימים של ריפוי גדול. כך הם צריכים להיות בטבעם. גם ריפוי לנפש הכואבת, וגם ריפוי לגוף הפצוע. כמו שאנחנו אומרים, בונה ירושלים השם, ידחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם. גם בגאולה העתידה, וגם אז ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא רופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם, הוא מכין אותם כדי שיעמדו על רגליהם, ויגידו נעשה ונשמע. אז איזשהו תהליך של ריפוי. לכן אומרת הגמרא, זה לא פעם אחת היה בהיסטוריה, שעם ישראל בתקופת ספירת העומר התרפא, אלא גם עכשיו, זו תקופה שיש בה ריפוי גדול. כן? אנחנו מתרפאים בתקופה הזאת, מתרפאים. ובעזר השם יתברך, אנחנו גם רואים עכשיו הרבה התרפאות מהמגפה הזאת, מהמגפה שלא עלינו נפלה עלינו. אז אנחנו רואים שבתקופה הזאת של ספירת העומר, העם הולך ומתרפא. זה שהגמרא אומרת שכל התרופות, זה עיקר הזמנם, מדיבך ועד עצרת, זאת אומרת, מפסח ועד שבועות. אז זו המדרגה המיוחדת של ימי ספירת העומר, אבל חלילה, כאשר לא מנצלים את הימים האלה, זה סכנה, כמו שכתוב. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם את התורה מקבלים, מוטב, ואם לאו, אז ארכה גיגית, שם חלילה תהיה קבורתם, כך כתוב. ולכן אומרת גם משנה מסכת עדויות. משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו. רבי יוחנן בן אורי אומר, לא, 7 שבועות, מפסח ועד עצרת שנאמר, ומדי שבת בשבתו. זאת אומרת, מצד אחד זה ימים הכי נעלים, שזה כמו ימי חול המועד, שזה כמו חתן שמכין את עצמו לקראת קלה, ועם ישראל מכין את עצמו לקראת מתן תורה. ועד שני, אם חלילה לא זוכים בתקופה הזאת להכין את עצמנו, אז והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו. ויש בגמרא סיפור. סיפור בגמרא, שכתוב במשנה, העומר מתיר את במדינה. זאת אומרת, אנחנו כשמקריבים את העומר ביום חול המועד הראשון של פסח, אז מותר לאכול תבואה חדשה. ושתי הלחם שמקריבים בעצרת, מתירים להביא תבואה חדשה למקדש. כן? יתיב רבי טרפון, וקקה שאלה. מה בין קודם לעומר לקודם שתי הלחם? אמר לפניו יהודה בן נחמיה, זה תלמיד אחד, לא אם אמרת לעומר שכן לא הותר מחלוץ על ידיות, תאמר קודם שתי הלחם שהותר מחלוץ על ידיות. זאת אומרת, העומר הותר הכוונה לנו, לא הותר במקדש, בשתי הלחם לא הותר אצל אדיוט, כן? שתק רבי טרפון, צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה, רבי טרפון, שתק, זאת אומרת, בתלמיד, הוא שאל שאלה, היה לו קושיה לרבי טרפון, לא ידע תשובה, בא אחד מהצעירי התלמידים, אמר תשובה, ואז חייך אותו תלמיד, ככה, ניצחתי את רבי טרפון, אמר לו רבי עקיבא, יהודה, צהבו פניך ששבת את הזקן? אתה צוחק על רבי טרפון? מי אתה? תלמיד צעיר. אז היה לך איזו הברקה. מה, אתה מתגאה על רבי טרפון? תמען עם תאריך ימין. אמר רבי יהודה בר אילאי, אותו הפרק פרוס פסח היה. זה היה ערב פסח. כשהייתי לעצרת, לשבועות, שאלתי אחריו, אמרתי, איפה יהודה בן נחמיה? אמרו לי, נפטר והלך לו. זאת אומרת, אותו תלמיד שצחק על רבי טרפון, נפטר בין פסח לעצרת. זאת אומרת, זו התקופה. אתה בא ללמוד תורה. אתה בא ללמוד תורה אצל רבי טרפון. אתה לא יכול ללמוד תורה אצל רבי טרפון, כשאתה נוהג כלפיו בסוג של... אין מצב כזה, זה לא יכול להיות, כן? זה הדבר הזה, ובאמת, אנחנו יודעים לצערנו, הרמה מביא את זה במלכות שמת, שבת, סימן רשפי דלת. אומר שבדרך כלל לא אומרים אב הרחמים, בכל יום שאין אומרים בו צדקת הצדק, אין אומרים אותו. וכן כשיש חתונה או מילה, ויש מקומות שאין אומרים אותו כשמברכים החודש, מלבד בימי הספירה. למה? למה אומרים בימי הספירה, גם כשמברכים את החודש, אב הרחמים? אז הוא אומר, מפני שהיו גזרות באותו זמן, בכוונה, למסעי הצלב שהיו בשנת תתנו, בערך לפני 880, 980 שנה, היו מסעי הצלב, וכל אלה שאותם מסעי צלב של נוצרים, שהיו בדרך לארץ ישראל, בכל מקום שהם הלכו, הם זרעו חורבן וערס, והרגו את בעלי התוספות, אנשים נוראים. לא רק זה, כשאותם צלבנים הגיעו לארץ ישראל וכבשו את ירושלים, הם השמידו את כל היהודים תושבי ירושלים. ובאמת, הם כמעט לא השאירו יהודים בארץ ישראל. בודדים, יהודים שהתחפשו לערבים, הם אלה שנשארו בארץ. כי הצלבנים ראו לעצמם מצווה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. השם ירחם. וזה, מסעי הצלב היו בימי ספירת העומר. פעמיים, גם בתתנו וגם בתקטו. תתקו, כן? שזה אותה תקופה. זה 200 שנה בערך נמשכו מסעי הצלב. זה מסעות של טירוף, אנחנו לפעמים לא מבינים כמה טירוף היה בסיפור הזה. שהמסע הצלב הראשון, הנוצרים שלחו את הילדים שלהם. ילדים. שלחו ילדים, מסע הזה, מסע הצלב של הילדים. אני יודע שזה נשמע הזוי מה שאני אומר לכם, אבל מה לעשות שאלה עובדות, כן? הם שלחו את הילדים, שלחו ילדים קטנים, שהם הלכו מצרפת לכבוש את ירושלים. זאת תארו לעצמכם מה קרה. הילדים האלה יוצאים לכיוון ירושלים. כמה מטרים הם יכולים ללכת לבד, ילדים? כמה זמן ייקח עד שיטרפו אותם חיות טרף? בין אם הולכים על ארבע, בין אם הולכים על שתיים. כמה ישדדו אותם, כמה יאנסו אותם, כמה יקו אותם, כמה ימותו, אפילו לא, הגשם, הרוח, הקור. יום, ימיים, שלושה, כולם מתים. אכזריות כלפי הילדים שלהם. אז מי שלא חס על הילדים שלו יחוס על היהודים. זה היה טירוף כזה של הגויים, של מסעי הצלב, שזה מצב נורא. אני אומר, חתם סופר שבתקופה הזאת, חרבו של הקדוש ברוך הוא מונפת בין פסח לעצרת. זאת אומרת, מצד אחד זה ימים כל כך עליונים, מצד שני, הר כגיגית, שזה חרבו של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד יש פה ימים שאתה יכול להגיע לשיא השיאים, מצד שני, זו תקופה שהשם מרחם. ובאמת אנחנו ראינו איך רבי שמעון זוכה להגיע לשיא השיאים דווקא בימים האלה. דווקא בימים האלה הוא זוכה להגיע לשיא שאין כדוגמתו. שקודש הבריחו וכל פעם על ידילה מגיעים לשמוע את התורה המיוחדת שלו. שזה יכול בכלל להבין. ולא רק שהוא זכה, הוא זכה להוריש את זה לדורות. אנחנו באמת זוכים לראות את זה כל שנה מחדש בל"ג בעומר. מופלא, מופלא שזה לא נתפס, לא נתפס. אני אומר לכם, אני גר פה בצפת, ואנחנו כל שנה רואים את ההתעוררות הנפלאה שיש בעם ישראל, כל כך, כל כך אוהבים, כל כך, כל כך רוצים להגיע לרבי שמעון במאות אלפים, כל שנה מאות אלפים. איזה שמחה, איזה שמחה. וגם השנה. אנחנו יודעים שהשנה, כמו שזה נראה עכשיו, לא יוכלו כל כך הרבה אנשים להגיע. אבל כמה אנשים מתקשרים אליי, אמרו לי, כבוד הרב, אתה יכול עליי לארגן איזושהי דרך שאני יכול להגיע לרשב"י, מה שצריך, כמה שזה יעלה, איזשהו אופן שזה ילך. זה באמת שאלה, אבל זה מלמד כמה הנשמות של עם ישראל מחוברות לרבי שמעון. כמה הן מחוברות לתורה הגדולה שלו, לתורה העצומה שלו, לקדושה המיוחדת שלו. כי אותה הערה גדולה שהוא זכה להביא ביום פטירתו, שזה יום שמחתו, אותה הערה גדולה, זו הערה שהיא ממשיכה לדורות. ממשיכה לדורות, וזה דבר מופלא, דבר מופלא, דבר מופלא. אשרנו, הטוב חלקנו. יש אומרים למה דווקא למד ג' ימים. אז כתוב, התשבץ מביא בשם רבנו זרחיה הלוי, מצא כתוב בספר ישן ספרדי שמתו מפסח ועד פרוס עצרת. מהי פרוס? פלג. זאת אומרת, חצי הזמן, אין פרס פחות מ-16 יום, אז הוא אומר כמה מ-16 יום קודם עצרת, זה לג בעומר. כך הוא מביא שמה, ותוספות מביא, הוא מביא שמה, למה 33 ימים? כשאתה מסיר את 7 ימי פסח ו-7 שבתות ו-2 ימי ראש חודש, אז נמצא י"ו ימים שאין בהם מבלות. נמצא למד ג' ימים. לכן, יש הקפדה על כך שיהיו למד ג' ימים שלמים של אבלות. אז הספרדים נוהגים בדרך כלל, מפסח ועד ל"ג בעומר, כולל ל"ג בעומר בעצמו, זה ימים שבהם לא מסתפרים, ורק בל"ד בבוקר אומרים מקצת יום ככולו ומסתפרים, או מתחתנים. אבל יש כאלה שאומרים שהם נוהגים מראש חודש אייר. אז אם מראש חודש אייר הם נוהגים רק את מנהגי האבלות, אז הם צריכים להמשיך אותם מראש חודש אייר, כולל כל חודש אייר, ועוד 3 ימים בתוך חודש אייר, בחודש סיוון, ועד יוצא 33 ימים, שזה 33 ימים שבהם מת תלמידי רבי עקיבא. ורק בשלושת ימי ההגבלה, אז מתחתנים וכן לזה הדרך, כן? אבל המקור הוא ש33 ימים שלמים של אבלות יש או בתחילתם או בהמשכם, כן? למה? מכיוון שזה אותם ימים של צער שהיה לתלמידי רבי עקיבא. יש עוד פירוש מדהים, שכותב אותו החתם סופר וגם מסביר אותו אחר כך באותו כיוון השם ושמואל, מסביר מה המיוחד שיש בתקופות הזה של ל"ג בעומר. אז מה כתוב, דיברנו על זה לפני שבוע, שכשבני ישראל באים בפסח הראשון, הם זוכים לניסים גדולים, 30 יום אחר כך, בי"ד אייר, ט"ו אייר, יותר נכון, 15 לחודש השני, הגמרא אומרת, קלה הלחם שהם הוציאו ממצרים. וכשקלה הלחם שהם הוציאו ממצרים, אז הם באים למשה, או משה רבנו, מה נעשה? כן? והם מתפללים, ומשה רבנו מביא להם את המן. אז הוא מביא, פשוט חתם סופר, הוא אומר, איתה במדרש, שמיום שקלה אחרה שיוצאו ממצרים, הלכו 3 ימים בלא לחם, ואחר כך ירד להם המן. אם כן, הייתה הורדת המן ביום ל"ג בעומר, וראוי לעשות לזה זכר טוב. כך כותב החתם סופר, פירוש. המן, מה עניינו? המן הרי היה דק מחוספס ככפור. עד כדי כך שאנשים שאלו, מן הוא? כפור, כל אחד ינסה לקחת אותו בידו, כמעט שאין לו ממשות, נכון? זה ככה היה. והוא לוקחים את הדק מחוספס הזה, מחוספס הכוונה נמצא בתוך הפיסה. לוקחים אותו לאוהל, ומי שלקח, זוכה שיש לו עומר לגולגולת, עומר 2.4 קילו, כמות נכבדת, כן? שזה ליום אוכל, מי אוכל כל כך הרבה ביום? בשפע, יד המלך. קיבלו בשפע האוכל, כן? אבל מי שלא לקח את הדק המחוספס הזה, לא היה לו. הם נקבע להם בראש, כמו שהפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, הלחם זה לא מה שאתה רואה, החום הזה, אלא על מוצא פי השם, שהוא המחיה שהוא בתוך הלחם. שאם תיקח לחם בלי המוצא פי השם המחיה, זה לא יחיה אותך, לא תסבע. כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותך כל הזמן. אבל איך הוא מחיה אותך? דרך הלחם. אבל בתוך הלחם יש מוצא פי השם. הוא זה שהניצוץ הקדושה שבפנים הוא מחיה אותך. זה החיות, זה ויפח באפיו נשמת חיים. מתי עם ישראל זוכה לקבל את זה? הוא זוכה לקבל את זה בל"ג בעומר. אז זה הזמן שיש את החיות הפנימית, שזה בדיוק העניין של רבי שמעון, שמלמד אותנו תמיד להסתכל על הפנים, על החיות, שהרי לא רק אמן נהיה עומר, אלא 40 שנה הקדוש ברוך הוא מלמד אותם, לכל החיים, לכל ההיסטוריה, שכשגם שיגיעו לארץ ישראל, יחרשו ויזרעו ותצמח להם תבואה ויעשו מזה לחם, אז תמיד הם ידעו שבכל לחם מוצא בי השם וחיה אותם. לכן תמיד מקריבים את העומר, ביום שבו פסק המן שיצאו בו ממצרים, כן? בתזיין ניסן. וישבות המן ממחרת הפסח. באותו היום הם מתחילים להקריב את העומר כדי לקבוע בדעתם שהלחם שאתה אוכל אתה מהקדוש ברוך הוא, לכן אתה מניף אותו להשם, זה מהשם יתברך. זה העניין. אז אומר החתם סופר, בלעג בעומר התחיל לרדת לעם ישראל מן. הפנים של הפנים שממנו יוצא כל החוץ של החוץ. ומלעג בעומר מתחילים להבין את זה. האמת היא שגם לפני כן כתוב שמצות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן. כך אומרת הגמרא. כן, איך אתה, אחרת לא יוצא לך 40 שנה. אבל יש הבדל. אומר השם ישמואל שהמצות שהוציאו ממצרים זה מחיטים שצמחו במצרים. עדיין היה בהם משהו מטומאת מצרים. כן? אז במצות האלה שהם אוכלים, נכון הם תומים בהם טעמן, אבל טעם מן שיש בו משהו מטומאת מצרים, שהשר של מצרים הכניס בהם עדיין מחשבות רעות, ולכן כשנסתיים ה-30 יום שהם אוכלים את המצות האלה, שחרות שיוצאו ממצרים, טעמו בהם טעם מן, טעמו טעם מן, אבל הלחם הזה הוא לחם שצמח במצרים, אם זה לחם שצמח במצרים, אז הלחם הזה הוא לחם שיש בו איזשהו דבר קלוקל, ועם ישראל, כל העבודה הרוחנית שלו, זה כמעשר את מצרים לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, להתנתק מטומאת מצרים, להתנתק מהקלקול הזה של המצרים. אז אם זה עניינם של עם ישראל, להתנתק מהקלקול של המצרים, אז באמת, מה שעם ישראל צריך לעשות, זה פשוט להפסיק עם הטומאה הזאת של מצרים. לכן, אומר השם ישמואל, 30 יום, זה מסתיים את החררה שיוצאים ממצרים. ועוד 3 ימים, מתתוו אייר, כן, לפי מה שחתם סופר, יש להם 3 ימים שהם לא אוכלים, פשוט נתנקים לגמרי. ולפי מה שהוא כותב, במחשבה משתחררים מהדבר הזה. ואז באמת הם זוכים לפתוח את ליבם, לפתוח את נפשם, לקבל את המן, את הצד הרוחני הגדול הזה שהוא מחיה אותם. יוצא מכאן דבר מאוד משמעותי, שלמעשה ל"ג בעומר הוא מיציאת מצרים. אבל אז אם זה ככה, למה לא כתוב בתורה? כי זה כל עניינו של ל"ג בעומר. כל החוכמה של התעוררות דלתתא. זה כל כך התעוררות דלתתא, עד כדי כך שאפילו בגמרא זה לא כתוב. זה דבר, זה כתוב בשולחן ערוך, זה מוסכם על כל הראשונים, זה כתוב בכל השו"תים. דבר שכל עם ישראל נוהג בו מקצה לקצה. כן? אבל הוא דבר שמתחיל מלמטה. למה? כי זה בדיוק העניין שלנו. כל העבודה זה העבודה שלנו. זה העבודה של הבן אדם לחברו. זה העבודה של כאיש אחד בלב אחד. יותר להמחיש את זה. אנחנו יודעים שכל העניין של מתן תורה זה עניין שבו עם ישראל קיבל תורה בהר סיני, ועתיד לקבל תורה בירושלים. כך כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מציאות שבו עם ישראל זוכה, עם ישראל זוכה לקבל תורה בירושלים. ממש. כי כמו מתן תורה שהיה בהר סיני, יהיה מתן תורה בירושלים. ומתן תורה שיהיה בירושלים, בזאת השם יתברך. מסוף עונה ועד סופו, כמו שהיה ממש ביציאת מצרים. אז העניין של ירושלים הוא כמו מעמד הר סיני, כי איש אחד בלב אחד, עיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו מכינים את עצמנו לא רק כאילו מה שהיה, אלא גם עכשיו. זה עיקר העבודה שאנחנו צריכים כעת לעשות כדי לזכות לבניינה של ירושלים, כדי לזכות לקימציון את התורה ודבר השם ירושלים. אני רוצה לסיים עוד איזה משפט אחד. התקופה הזאת של כאיש אחד בלב אחד, זה לא רק שאנחנו כאן בארץ ישראל נהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, אלא גם עם אחינו שבחוץ לארץ. אנחנו ברוך השם בארץ ישראל לאט לאט מתנקים מהמגפה הזאת. אבל אחינו שבחוץ לארץ לא זכו לאותה שמירה פלאית שיש פה בארץ ישראל. ואנחנו חייבים להתפלל עליהם גם שהשם ישמור אותם ויגן עליהם וירפא אותם רפואה שלמה. וגם שהם לא זוכים, אלה שרגילים לבוא לירושלים, שלא זוכים לבוא לירושלים, לא זוכים לבוא ללג בעומר, למירון, לרשב"י, אנחנו מתפללים אליהם שהשם ישלח להם רפואה שלמה ושיעלה אותם בשמחה לארצנו. ותיעדנו אותם בשמחה לארצנו ותיתארנו בגאולנו ונזכה יחד לגאולה שלמה, אמן ואמן.